לעשות היום זה להסתכל מאיזושהי נקודת מבט פילוסופית על התמונה שתיארתי. בעצם הטענה הייתה שבניגוד למערכת משפט רגילה במשפט ההלכתי יש ברקע איזושהי תשתית מטאפיזית. זאת אומרת, ברקע יש איזושהי עובדות מטאפיזיות, מישהו בעלים על משהו, מכילים בעלות, מעבירים בעלות, כל דברים כאלה. זה לא הסכמה חברתית או אוסף של נורמות, לא רק, אלא גם איזשהו מצב מציאותי כלשהו, כמטאפיזי כלשהו, שהנורמות נגזרות ממנו. עכשיו זה נשמע קצת מיסטי כזה, וזה מעורר את השאלה, גם אולי עוד משפט אחד, דיברתי גם על זה למשל כמו דיברתי על ייאוש בעבדה, אמרתי שלייאוש בעבדה אין מקור. זאת אומרת, הגמרא לא מביאה פסוק שהוא המקור לזה שברגע שהבעלים מתייאש אז העבדה היא הפקר. חז"ל הוציאו את זה מסברה, זה עוד יותר מפתיע. מילא כשיש איזושהי מציאות מטאפיזית והפסוקים מספרים לי שכך וכך המציאות, אז אני יכול לתמרן לאור הנתונים שאני מקבל. אבל אם אין פסוקים, אז מאיפה חז"ל ידעו את המטאפיזיקה? זאת אומרת, או הראשונים או האחרונים או כל מי שחושב על הסוגיה. אם באמת שאנחנו חושבים על הסוגיה אנחנו בעצם עושים איזושהי דיאגנוזה מטאפיזית, השאלה היא איך אנחנו עושים את זה? מה, אנחנו כולנו מתקשרים עם חייזרים כמו כל הניו אייג' של היום? איך העסק הזה בדיוק עובד? איך אנחנו קולטים מציאויות מטאפיזיות כאלה? אז הטענה הבסיסית זה שיש לנו איזושהי יכולת או איזשהו כושר להתבונן על המימדים המטאפיזיים האלה במציאות. זאת הטענה. שההתבוננות זה כמובן לא התבוננות בעיניים, אלא לא יודע, כל איזשהו חוש אישי או אינטואיציה מטאפיזית או ממשהו כזה. אבל הטענה היא שמדובר פה
נעצכת.
כן, הנה השכל. בדיוק על זה אני קצת רוצה לדבר היום. הטענה היא בעצם שזה איזשהו סוג של התבוננות. ואנחנו פשוט צופים במציאות המטאפיזית, ומתוך זה מוצאים מי בעלים על מה, ואיך נעשים בעלים, ומה בדיוק כל הסברות המטא-משפטיות האלה שעליהן דיברתי. ואני יכול להוסיף לזה עוד אספקט מסוים שעליו לא דיברתי, אולי באמת כמה משפטים ראוי גם להקדיש לו. אני מדבר עכשיו על מה שנקרא סברות משפטיות. על זה דיברנו כשדיברתי על מיגו, מודל מקצת ומיגו, היה לנו איזה סדרה על העניין הזה, ושם דיברתי על זה שיש בהלכה סברות שהן לכאורה שייכות לדיני ראיות, למשל, אבל אין להם באמת משקל ראייתי. למשל, העניין הזה של המיגו. אז נגיד שאני אומר על שטר מסוים, שהוא מישהו מציג לפני שטר, שאני לביתי ממנו כסף, ואני אומר לו פרוע. פרעתי את השטר. כמובן אני לא נאמן להגיד פרוע נגד שטר, כי השטרך בידי מי בית. זאת אומרת, אם פרעת, אז למה לא לקחת את השטר נגד הכסף ששילמת? השטר תמיד ברגע שהוא בידי המלווה הוא נתפס כראיה נגד הלווה. אבל במקרה שבו השטר לא מקוים, אז הרי יכולתי לטעון כנגדו שהוא מזויף. אז אני ששם מזויף, אז אין שאלה מה זה עושה בידי המלווה, הוא זייף אותו. ואין לו דרך לקיים את השטר. השטר לא מקוים. אז אני יכול לטעון מזויף. אגב, זה גם כן, בעיקר הדין אי אפשר לטעון מזויף כנגד שטר, אבל חכמים תקנו ששטר צריך קיום. אז אפשר לטעון מזויף כנגד שטר. עכשיו אני לא טוען מזויף, אני טוען פרוע. אבל כיוון שיכולתי לטעון מזויף, אז אני נאמן לטעון פרוע במיגו זה מזויף. במיגו שיכולתי לטעון מזויף.
זה ההלכה?
מה?
זה ההלכה?
כן. אם השטר לא מקוים. אם השטר מקוים, אז אין מיגו, אתה לא יכול לטעון מזויף, כי יש שני עדים שמאשרים אותו. אני אומר, זה תקנה דרבנן שצריך לקיים שטרות. זאת אומרת, מדאורייתא השטר יש לו תוקף גם בלי קיום. וצריכים להיות חתומים על עבדים, אור הדעות גם דור, גם רבו, גם כתב ידו מועיל, אבל צריכים להיות חתומים על עבדים, אבל עכשיו כשאתה מגיע לבית דין, יכול להיות שזה כבר כמה שנים אחרי שהשטר נכתב, והעדים החתומים, אף אחד לא יודע איפה הם, אתה לא צריך לקיים את השטר. העדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בביתי. אז הם נחשבים כידים שממש מעידים עכשיו. אבל מדי רבנן קבעו שצריך לקיים את השטר, ואם הוא לא מקוים אז לא משתמשים בו. במילה אני יכול לטעון כנגדו מזויף, וכיוון שכך אני גם יכול לטעון פרוע במיגו זה מזויף. זה העניין של המיגו. עכשיו במיגו דיברנו על זה שיש שני אספקטים. אספקט אחד זה האספקט הראייתי הפשוט, שזה הסברה של מה לי לשקר. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי בוחר את השקר היותר אפקטיבי, הייתי אומר מזויף. אם אני אומר פרוע, אז כנראה שאני לא שקרן. כי לשקר יש לי דרך יותר טובה לשקר. זה הטיעון ההגיוני, הראייתי, שבעצם זה מה שנותן למיגו את הראייתי שלו. אבל יש מצבים שבהם למיגו אין משקל ראייתי, ובכל זאת יש לו השלכה משפטית. למשל, מיגו די עזה. אם אני אומר, נגיד מישהו תובע אותי על הלוואה, בא בעל פה, בתוך הדיון, ואני אומר פרעתי לך. ואני משתמש במיגו דל האדם. יכולתי להגיד שלא היו דברים מעולם, לא הלוות לי בכלל. הגמרא אומרת שדבר כזה נקרא מיגו דל עזה. למה? כי, מה אני טוען? אני טוען שאם אני הייתי רוצה לשקר, הייתי טוען לאדם, לא היו דברים מעולם. לשקר בלאדם זה עזות פנים. זאת אומרת, האדם עשה לך טובה, הוא יבא לך כסף. אתה משקר לו בפרצוף ואתה אומר לאדם, לא סביר. זאת אומרת, זה העזה. עכשיו, ברור, יכול בן אדם לשקר. אם הוא יטען לאדם, אז הוא יטען, אבל יותר מזה, אם הוא יטען לאדם, אז אפילו עומד בטובתו. כי להגיד שהוא משקר כשהוא אומר לאדם, זה לא סביר. זאת העזה. אז כנראה שהוא דובר אמת. זאת אומרת, השיקול הזה מחזק את טענת לאדם. אבל אם אני טוען פרוע, רק אני אומר, תראו, אם אתם חושבים שאני משקר, אז הייתי משקר בלאדם. זה טענה חלשה. כי אנחנו יכולים להגיד לך, תראה, אתה לא משקר בלאדם, כי אתה לא מעיד לשקר בלאדם. לא נעים לך לשקר בלאדם. לכן אתה לא משקר, לא בגלל שאתה כזה דובר אמת גדול. אוקיי? לכן, המיגו הזה הוא מיגו גרוע. כי מבחינת השאלה, אם הייתי רוצה, מבחינת הטענה, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר בטענת לאדם, זה שיקול חלש, כי אני לא משקר בטענת לאדם, כי לא נעים לי, אני עושה לי טובה, מה שקרה בפרצוף. עכשיו, בכל זאת, המיגו הזה, מועיל לפתור משבועה, אולי יש לו מחלוקות, הוא מועיל גם בממון, הוא רק מועיל לפתור משבועה, אבל הוא מועיל, בדברים מסוימים הוא מועיל המיגו הזה, ואז האחרונים שואלים, למה המיגו הזה מועיל? הרי את המימד הראייתי שבמיגו אין בו. ואז הטענה היא שיש מה שנקרא כוח טענה או כוח נאמנות, על זה דיברנו עד בסדרה שם. ובעצם יש פה איזשהו עיקרון כאילו מיסטי כזה, שאומר שאם יש לך את הכוח לתת זכאי בטענת לאדם, הכוח הזה גם מוציא אותך זכאי בטענת פרוע. למרות שאין לך את השיקול ההגיוני הזה, שאם הייתי רוצה לשקר, אז הייתי משקר בטענת לאדם. אין פה את האלטרנטיבה ההגיונית. אבל עצם העובדה שאתה יכול לטעון לאדם, גם אם זה עזר, וגם אם לא סביר שהיית טוען את זה כשקר. אבל אתה יכול לעשות את זה, ואתה תצא זכאי, אם ככה אז אתה יוצא זכאי גם בטענה של פרוע. בסדר, זה מה שהאחרונים קוראים, מיגו כוח נאמנות או מיגו כוח טענה. ועל זה שואל כן הרב ברי, ששוויתי את זה, הוא שואל הרב ברי זה חלשות חייקוב משוויץ, הרב משוויץ, עכשיו פוסק מאוד חשוב, הוא של המאה ה-20, מחצית השנייה של המאה ה-20, אבא ובן שם נדמה לי. והוא אומר שמה אני לא מבין, זה כעין החשמל. החשמל מעביר זרם, זאת אומרת, טענת לאדם מוציאה אותי זכאי, אז זה מעביר את הכוח לטענת פרוע, שגם אני אצא זכאי, מה פשר העניין הזה? מה זה משנה אם הייתי טוען לאדם? בסדר, לא טוען לאדם, טוען פרוע. אז למה זה שיכולתי לטעון לאדם מועיל לי כשאני לא טוען את זה בכלל? אני טוען פרוע. אז אם יש את הטענה ההגיונית, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר בלאדם מיכה. אבל כשאין את הטענה ההגיונית, בגלל שזה מיגודי עזה, אז מה זה משנה שיש לי אלטרנטיבה לזכות? אלטרנטיבה לא נוחה, לזכות. למה זה נותן לי כוח לזכות בטענה הנוכחית שלי? לכן הוא אומר, זה לא יכול להיות, זאת המצאה, אין איזה שורש לך. זה לא סביר. אז הסברתי שם שיש שם איזשהו עיקרון ש... בעצם במובן מסוים הופך אותי למוחזק. נכון, זה ההסבר החביב עליי. אפילו אותי החור הולך בכיוון, זה החביב הסברים קצת אחרת, אבל מי שפה אפשר להבין את את המנגנון המשפטי שעומד בבסיס המיגו הזה, מיגו מיגו כוח טענה. הנקודה היא שאם יכולתי לטעון לאדם ולזכות, אז בעצם בידי לזכות, אני לא תלוי באף אחד. אם הייתי מחליט הייתי זוכה, אם ככה אז אני המוחזק. אז לא משנה שכרגע יש הוא בעצם מלווי, כולנו מסכימים שהייתה הלוואה, אני לא מכחיש את זה שהייתה הלוואה, ועד לזה שבעצם הוא מוחזק, חובת הראייה עליי, אני לא הוכיח שפרעתי. עכשיו אני אומר, אני מביא מיגו, המיגו הזה מוכיח, זאת המיגו הזה מוכיח. המיגו קודם כל מיגו לא הוציא לאומרינה, אז אם אתה אומר מיגו לא הוציא למוחזק זה לא מועיל. אבל המיגו הזה הוא גם לא מעבר ראייה, אז איך הוא מועיל? הטענה שלי זה שמיגו הופך אותי למוחזק במקומו. אם יש לי מיגו אני הופך למוחזק. למה? מה זה מוחזק? מוחזק זה מי שבעצם הכסף אצלו. זה ההגדרה הבסיסית של מוחזקות. מוחזק זה מי שהכסף אצלו. אז מה עם הכסף אצלו? למה זה נותן לו יתרון? יש את החזקה מה שתחת יד האדם משלו, זה דיברנו, אבל זה לא תמיד קיים. זה חזקה הגיונית, זאת אומרת שאומרת שאם אתה מחזיק במשהו סביר לנך זה באמת שלך, ככה זה ברוב המקרים. אבל לא תמיד זה מתקיים, יש מטבי, זה לא מתקיים, דיברנו על איזי דח לחוש, זאת אומרת, איזים שמסתובבים, זה שהם אצלי זה לא מגידה שום דבר, מחר בבוקר זה בעצם מישהו אחר. הטענה היא שבעצם מי שמוחזק לא צריך את בית דין. כי אם לא קורה שום דבר, כזה נשאר אצלו, אני לא צריך כלום. זאת אומרת, מי שרוצה שיתנהל פה המשפט הזה, זה התובע, לא אני. אני מחזיק את הכסף, אם לא יש דבר, כזה נשאר אצלי, אני לא צריך את אף אחד. לכן באמת מטילים הרי חובת הראייה לשני, כי השני בעצם בית דין אומר לו, אתה רוצה שאנחנו נעשה משהו, זאת אומרת שאנחנו ניקח את הכסף מהמוחזק, תן לנו סיבה לעשות משהו, בשביל לעשות משהו צריך סיבה, בשביל לא לעשות שום דבר לא צריך סיבה. זאת אומרת אם אין לי אף אחד לא מביא ראיות ואין לי שום סיבה לפעול, אז נשאיר את המצב כפי שהוא. מה זה אומר להשאיר את המצב כפי שהוא? להשאיר את הממון בידי מי שמחזיק בו. לכן זה היתרון של המוחזק. עכשיו הטענה שבמיגו כוח טענה, אם יכולתי לזכות בטענת לאדם, זה בעצם אומר שהיה לי את האפשרות לזכות, זה רק בידיי. אם אני הייתי מחליט, הייתי זוכר במשפט הזה. אז אני אקרא שהכסף אצלי. בעצם הכסף דה פקטו, משפטית הכסף אצלי. אז אני המוחזק. לכן נטל הראיה עובר לצד השני. וכך עובד מגודי עזה. אז מגודי עזה בעצם הופך אותי למוחזק. וברגע שאני הופך למוחזק, ממילא כבר נטל הראיה הוא לא עליי, אלא על הצד השני. והוא לא מביא ראיה, אז אני זוכר בדין. זאת אומרת, זה חידוש בדיני מוחזקות, מגו כוח טענה. בסדר, אני רק מזכיר את זה בקצרה, כי אני מנסה להראות פה עוד משהו. פה יש משהו קצת שונה מהמציאויות שעליהן דיברתי בשיעורים האחרונים, אבל הוא עדיין מעורר שאלה דומה. כי מאיפה בא העיקרון הזה? גם מגו כוח טענה אין מקור בתורה. זו החלטה של חז"ל, אם בכלל. כי רק פרשנות של אחרונים למה שאומרים ראשונים ומה שאומרים חז"ל זה לא מופיע במפורש בשום מקום, וכמו שהבאתי קודם הרב ברייש למשל לא מוכן לקבל את זה בכלל, הוא טוען שאין דבר כזה מי יודע כוח טענה, זה סתם, זה המצאה של אחרונים, אין משהו ניגיון אתה מקבל את זה. ואני טוען שנכון שאין לזה משקל ראייתי כמו מי יודע, זה אין לזה משקל ראייתי, אבל יש בזה כן היגיון. ההיגיון הוא לא במובן ההסתברותי, שזה מגדיל את ההסתברות שאני צודק, זה מה שקורה בדרך כלל בראיות. תפקידם של ראיות זה להגדיל את ההסתברות לטובת הצד שמביא את הראיות, ההסתברות שהוא צודק. אבל כאן אני מדבר על סברה משפטית, לא סברה הסתברותית. סברה משפטית זו סברה שאומרת שיש היגיון משפטי לפסוק מותך, לא בגלל שיש יותר סיכויים שאתה צודק, אלא מסיבות אחרות, לא יודע מאיזה סיבות, אבל יש איזשהם סיבות אחרות שאומרות שהגיוני מבחינה משפטית להכריע ככה. אם יש לך מיגו כוח טענה, אתה תזכה בדין הזה, לא כי אתה יותר צודק. זה לא מגדיל את הסיכויים שאתה צודק, כי אין פה את הסברה ההגיונית שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר כך. אז אין את התוספת סיכויים לזה שאתה צודק. אבל בכל זאת אני טוען, עובדה שאין פסוק, אז מאיפה הוציאו את זה? ברור שזה היגיון, לא הוציאו את זה מפסוקים. אבל זה היגיון של רות. אז איזה עוד היגיון יש? זאת אומרת, באים לך שני בני אדם, אתה צריך להחליט מי צודק, הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, היה פיראון, לא היה פיראון. אז אתה מחפש מה המציאות. הכלים לחפש מהי המציאות, זה כלים הסתברותיים. אני מחפש ראיות שיגבילו את ההסתברות לתורת אחד הצדדים. מה עוד יכול להיות? זאת הטענה שיש גם דבר כזה שנקרא אמת משפטית. זאת אומרת, יש סברה משפטית שאומרת שנכון לפסוק לטובתו, למרות שאין יותר סיכויים שהוא צודק מאשר השני. ועדיין הסברה המשפטית אומרת לפסוק מותו. עכשיו, אנחנו מכירים סברות משפטיות גם בהקשרים של מערכות משפט רגילות. יש סברות משפטיות, כמובן. אנחנו עושים לך ברורה לברה היה קיים בכל מערכת משפטית.
לא, יש גם ראיות לא קבילות.
מה?
נניח האזנת סתר, שהושגה באיזה...
זה הפוך.
אתה שומע מישהו שאומר, כן, אני גנבתי, אבל זה האזנת...
זה הפוך. זה לקחת ראיה שהיא כן טובה ולפסול. אני מדבר על כך ראיה שהיא לא טובה ולקבל אותה. זה מגור כוח טענה. כן, אבל נכון, אתה צודק. בשני המקרים, הרובד המשפטי גובר על הרובד ההסתברותי. זאת אומרת, או לפסול את הראיה או לקבל את הראיה. עכשיו, בעולם המשפטי, בדרך כלל, יש לזה הסברים מבחינת הסדר המשפטי. הסדר, וזה הגיוני, כל אחד יכול להבין את זה. פירות העץ המורה, מה שאתה הזכרת למשל, שאני עושה האזנה לא חוקית. אז בית הדין לא, בית המשפט לא מוכן לקבל את זה כראיה, למרות שהוא יודע שזאת האמת, זה שמע הקלטה. אבל הוא לא יקבל את זה כראיה כדי לא לפתוח פתח בעתיד, שאנשים לא יקליטו דברים בצורה לא חוקית. כי אסור להקליט, אם אתה תקבל את הראיה הזאת, אז כולם יעברו על החוק ויקליטו את ההקלטה בצורה לא חוקית. אז יש היגיון פשוט למה לא מקבלים ראיה כזאת. אגב, יש לזה ויכוחים, זה לא כל כך פשוט. בישראל למשל אני לא בטוח שזה ככה, בישראל יש ויכוחים על זה. בארצות הברית אני חושב שזו דוקטרינה ברורה, פירות העץ המורעל. בישראל יש פעמים שמקבלים ראיות למרות שהם פירות העץ המורעל.
עכשיו תזכורת עם ביטן, טענה עיקרית שלו, דוד ביטן, שהקלטה נעשתה ב...
לא יודע, אני לא מכיר את המקרה, אני יודע שלפחות נכון לפני שנתיים, שלוש, כשאני קצת בדקתי את העניין, אני יודע שבישראל זה לא פשוט. זאת אומרת, יש ראיות לא חוקיות שכן התקבלו. תלוי באיזה נסיבות, אני לא יודע בדיוק מתי כן, מתי לא. לארצות הברית זה כנראה פסול קטגורי. זאת אומרת, כל דבר שהושג בצורה לא חוקית לא מתקבל כראיה.
גם במשפט של דומה עכשיו, מה אומר עם נניח ההודעה שהושגה בעקב עינויים? הרי מה זה אומר? יכול להיות שיש הודעה בזה, אבל זה הושג את כל מה שקצת
כאן משהו אחר, כי העינויים מגיעים למסקנה שלא היה הודעה
לא הייתה ראייה, אני לא בטוח
גם המכיר את הפרטים אבל בעינויים לפעמים זה מערר את הראייה עצמה לכן זה משהו אחר אבל נכון, נגיד, אם זה יש עם את ההודעה שעושית יש אינדיקציות שהיא נכונה שגילית איפה הגופה אם אתה מגלה איפה הגופה תחת עינויים זה לא משנה, הרי אם אתה יודע איפה הגופה סימן שרצחת אז זו דוגמה טובה, כי פה יכול להיות שיפסלו את הראיה שהתקבלה בעינויים, למרות שברור שהראיה היא ראיה טובה, עינויים לא מערערים את התוקף של הראיה עצמה. אז יש מצבים, אני לא מכיר, צריך לשאול אנשים שמתמצים, אני לא מכיר, אבל אני יודע שבישראל זה לא חד משמעי. יש מצבים שכן, יש מצבים שלא. אז לכן אני אומר, בעולם המשפטי זה לא כל כך מפתיע, כי בעולם המשפטי בסך הכל כל אחד מבין את ההיגיון, לפעמים לא לפעול לפי השיקולים ההסתברותיים, כי אתה מחפש לטווח ארוך את הסדר המשפטי, את לא לערער כל מיני מוסדות חברתיים והתנהגויות של אנשים וכולי, אז זה מאוד מובן למה לפעמים הסברה המשפטית גוברת על הסברה ההסתברותית. אבל בהקשר ההלכתי, אין פחות בחלק גדול מהמקרים, אני לא רואה הסברים מהסוג הזה. למה לא לקבל הפללה עצמית למשל? אין אדם לשים עצמו רשע. אז במערכת המשפטית בדרך כלל תולים את זה בזה שהשאלה איך הוציאו ממנו את ההפללה הזאת. יכול להיות שאימו אותו, יכול להיות שנותנו לו לישון, או לא יודע, גם דברים כאלה, ולכן לא מקבלים הפללה עצמית. אבל בהלכה ולא ככה. בהלכה אין חקירות ואין עינויים ואין משטרה ואין כלום. הכל נעשה בבית הדין. את העבריינים
אתה מונע עדות קרובים אתה מונע למרות שאם מישהו צילם את אבא שלו עושה פשע בטים לא יקבל את זה
צילום בכל מקרה לא מועיל אבל לא משנה, נכון, קרוב לא מתקבל מה אתה רוצה
לא, אני אומר שלמרות שיש ראייה שזאת האמת האבסולוטית
זה בגלל מה שאני אומר עוד דוגמה למה שאני אומר אני גם אומר אותו דבר גם בהפללה עצמית למרות, גם במצבים שבהם ברור שההודעה נכונה, בהלכה לא מקבל אותה. כי אין אדם עושים עצמו עושה, אדם קרוב אצל עצמו. במצב של הגמרא זה אפילו מקרה פרטי של קרוב. עדות של קרוב, כי אדם קרוב אצל עצמו. כשהזכרתי את זה אז, שלמרבה האירוניה, בכמה פסקי דין בישראל, מצטטים את הרמב״ם על אין אדם עושים עצמו רשע, דרך פסק דין מירנדה, בארצות הברית. התיקון החמישי, אבל אני מבוסס על פסק דין מירנדה, והשופט הגוי שם ציטט את הרמב״ם ואת הגמרא. עליהם עדיין עושים עצמו רשע, אבל הוא הסביר אותם באופן הזה, באופן הגיוני. זאת אומרת, לא מקבלים הפללה עצמית, כי לך תדע איך הוציאו אותה. עכשיו, בהלכה זה ודאי לא כך. אבל השופטים הישראלים נזונים ממירנדה, הם לא מכירים את הרמב״ם ואת הגמרא. אז הם גם כן מסבירים את אותו דבר, מצטטים עדיין עושים עצמו רשע, ומסבירים את זה באופן שהוא ההסבר המשפטי המקובל, זאת בהלכה. בהלכה זה לא קובעים נקודה, זה בעיה של קבילות, זה לא קשור לשאלה של חשדות אם זה נכון או לא נכון. אז עוד פעם, כל הדוגמאות האלה מראות שיש בהלכה מצבים שבהם יש סברה משפטית שיכולה לצאת כנגד הסברה ההסתברותית או ההגיונית, אבל פה לפחות אני לא מצליח לראות איזשהם הסברים כמו שרואים בהקשרים המשפטיים הרגילים. רק למה? למה ללכת נגד ההסתברות? למה לפסול עדות קרובים למשל? למה לפסול עדות קרובים? אם יש לך חשש שמשקרים, אז אין בעיה. אבל בהלכה מפורש אומרים, אפילו אם אין חשש שמשקרים, אפילו אם הם אחים אחד של השני, לא של בעל הדין. גם זה פוצל אותם. אם זה משה והארון, בעדות קרובים לחובת קרובם, גם פוסלים. זאת אומרת, כל האינדיקציות מראות שהבעיה היא לא החשש שמה הם משקרים. אלא זה לא קביל, מוחלט. זה לא קשור לשיקול דעת, לשאלה כמה זה סביר, זה לא קביל. השאלה מאיפה יוצאים העקרונות האלה? מאיפה זה יוצא? בגמרא, אגב, את זה, את הפסול של קרובים כן לומדים מפסוק, להבדיל מעקרונות אחרים שהם ממש יוצאים מסברה, לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו אבות בעדות בנים, ככה דורשים. זה סברה וזה לא דרשה, כי לא יומתו אבות על בנים לא אומר את זה. לא יומתו אבות על בנים אומר משהו אחר. הדרשה אומרת לא יומתו אבות בעדות בנים. אבל דרשה תמיד, דיברנו על זה כבר, שדרשה תמיד מבוססת על איזשהו סוג של סברה. שלא מאיפה הסברה הזאת יוצאת? מה פשרה של הסברה הזאת? מבחינת עוד פעם, ההסתברויות, אנחנו לא מדברים על זה שהקרובים יש לנו חשב שהם משקרים, אז זה עניין הסתברותי. לא, הם לא משקרים, בכל זאת אני לא מקבל את זה. למה לא? אין פה איזשהו הסבר ארוך טווח, אני מנסה למנוע בעיות עתידיות, לפחות אני לא רואה הסברים מהסוג הזה. השאלה היא איך להבין את העקרונות האלה, ואני רוצה לטעון שגם שם, בדיוק כמו בהקשר של המציאויות, של החלויות המטאפיזיות שדיברנו עליהן, יש איזשהו סוג של התבוננות שמניב את הסברות המשפטיות. אתה מתבונן בספירה המשפטית ואתה מבין שלא נכון להרשיע בן אדם בעדות של קרובים או בעדות של עצמו, אפשר לעצמית, לא נכון להרשיע בן אדם באופן כזה. או מגו כוח טענה, אתה מבין שאם יש לו תלכון לזכות, אז גם אם הוא לא טוען אותה, אלא טוען טענה אחרת, הוא אמור לזכות. למה? ככה. אין פסוק, אין כלום, אבל זה הגיוני. כי אם זה לא היה הגיוני ואין פסוק, אז למה חזר, מאיפה חזר הוציאו את זה? ברור שזה היה נראה להם הגיוני. השאלה מה פשרו של ההיגיון הזה? זה לא הגיון מסתברותי, זה לא יותר מפסוק, אז מה זה כן? הטענה שלי, זה שעוד פעם מדובר באיזשהו סוג של התבוננות. זאת אומרת, יש איזשהו על עכשיו האידאה המשפטית, אוקיי? ואני מתבונן באידאה המשפטית ואני מבין שכך נכון לנהוג או כך לא נכון לנהוג, וזה מה שאני עושה, זה נקרא סברה משפטית. זה איזשהו סוג של הכרה. עכשיו פה אני רוצה קצת לחדד מה בעצם הדבר הזה אומר. אנחנו בדרך כלל רגילים לעשות הבחנה חדה בין הכרה לבין חשיבה. הכרה זה יצירת אינטראקציה עם העולם.
אוקיי, זה
באמצעות החושים שלי, ראייה, שמיעה, מישוש, ואני דרך זה מכיר את העולם. אני מבין, לומד עובדות על העולם. זה הכרה. חשיבה זה לחשוב על רעיונות. יש לי רעיון כזה או רעיון אחר, שהוא לא נשאב מתוך תצפית על העולם, אלא הוא תוצאה של חשיבה. אם באמת מסקנה מסוימת נבעה מחשיבה צרופה, בלי מימד אמפירי, בלי מימד תצפיתי, אין שום סיבה להניח שזה נכון. למה העובדה שאני חושב באופן מסוים מעידה במשהו על מה שקורה בעולם? כן, כמו שאמר מרק טוויין, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך. זה שאני חושב משהו על העולם, למה זה אומר שזה באמת מה שקורה בו? אם אני רואה, אז אני רואה, אני פשוט מסתכל, אני רואה שזה מה שקורה בעולם, אז אני לומד שזאת העובדה הנכונה. אבל אם יש משהו שאני, אותו אני חושב, הוא מתרחש בתוך הראש שלי, בלי שום אינטראקציה עם העולם, אז זה פשוט תוצאה של איך שאני בנוי. למה להניח שהתהליך הזה מניב תובנה שמתארת נכון את העולם? למה שתהיה מין התאמה מופלאה כזאת בין מה שאני חושב לבין מה שקורה בעולם? אין סיבה להניח התאמה כזאת. עכשיו, אם באמת מקבלים את ההבנה הזאת כפשוטה, נתקלים בבעיה קשה. כי לא יודע, אני חושב שדיברתי פעם על המתח הזה בין רציונליזם לאמפיריציזם. בעולם המדעי פילוסופי של עד המאה ה-16 שלטה בכיפה הרציונליסטית. הרציונליסטית אמרה שאנחנו בעצם יכולים להסיק מסקנות על העולם באמצעות חשיבה, נגד מה שאמרתי קודם. במאה ה-15-16 התחילו להתפתח ביקורות על התפיסה הזאת, ובעולם הפילוסופי נולד מה שקרוי לימים האמפיריציזם, ויחד איתו נולד המדע המודרני. המדע המודרני בעצם עיקר חידושו זה שאנחנו לא מתדבנים בלי תצפית. זאת אומרת, זה שאני חושב משהו זה לא אומר שום דבר, השאלה היא מה אני רואה. הדוגמה המובהקת ביותר לקשל רציונליסטי זה הטענה של אריסטו על זה שאבן נופלת לקרקע במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלה, שהם אומרים היום המסה שלה. עכשיו זה נשמע נורא הגיוני שאבן כבדה תיפול מהר ואבן פחות כבדה תיפול יותר לאט, אבל אם תעשו ניסוי עשו את זה לא נכון, כל האבנים נופלים באותה מהירות, ואת הניסוי הזה בשביל לעשות אותו לא תכנית חלקיקים. תעלה לגג הבניין, תפיל שתי אבנים, אחת קלה ואחת כבדה, ותראה שנופלות באותה מהירות. אז למה אריסטו לא עשה את זה? למה אריסטו חשב שמהירות הנפילה היא פרופורציונית למשקל? יכול היה לעשות ניסוי פשוט ולראות שזה לא נכון. התשובה היא שאריסטו לא היה לעשות ניסוי הגיוני, אז למה צריך לעשות ניסויים? זה נורא הגיוני. אז מבחינתו, אם משהו היה נראה לו הגיוני, אז זה מתאר נכון מה שקורה בעולם כנראה, למה צריך לעשות ניסוי? החידוש של המדע המודרני שיפה מאוד שזה נראה לך הגיוני, תבדוק בניסוי. תראה אם זה עובד או לא. אם לא ראית, זו ספקולציה. יש מה שאתה חושב, אתה חושב. אין שום סיבה להניח שגם העולם עצמו מתנהל בצורה כזאת. עכשיו, במאה ה-16 בעצם נולד, סוף המאה ה-16, נולד האמפיריציזם והמדע המודרני התחיל להתפתח ביחד עם זה. אבל 100 שנה אחר כך, קרה איזשהו משבר. המשבר הזה בא לידי ביטוי, אני חושב, בצורה הכי חדה בכתביו של דיוויד יום. דיוויד יום היה אחד האמפיריציסטים הבולטים, אמפיריציסטים זה בעיקר בריטים דרך אגב. דיוויד יום היה אחד האמפיריציסטים הבולטים, והוא פתאום הבין שאמפיריציזם מוביל אותנו לספקנות מאוד גדולה. למרות שעל פניו זה נראה הפוך. כן, אם אתה אמפיריציסט, הכל אתה מודד, הכל אתה בודק בתצפית, אתה צמוד לעובדות, אתה לא עושה בספקולציות, זה נראה כאילו ההפך מספקנות. אבל לא, אמפיריציזם בא ביחד עם ספקנות. זאת הסיבה לאמפיריציזם. הסיבה לאמפיריציזם זה ספקנות כלפי כל מה שלא ראיתי. מה שראיתי בסדר. אבל כל דבר שאותו אני חושב, או לא יודע, יש לי השערה כזו או אחרת, אני אמר שזה נכון, אני ספקן לגביו. הסיבה להיצמד למתודה המדעית, לתצפית, לאמפירי, היא בגלל הספקנות בכל שאר הכלים. אני מטיל ספק בכל שאר הכלים, לכן אני אמפיריציסט. אלא מה? שאם זה באמת כך, אז צריך לבדוק עכשיו יותר לעומק מה באמת נובע מתצפית צרופה, תצפית תאורה, בלי שום אלמנט מחשבתי נוסף. וכשדיוויד יום ניסה לעשות אנליזה של הדברים האלה, הוא פתאום גילה שאין כמעט דברים כאלה. זאת אומרת, הדברים היחידים שאני יכול לומר שהם יצאו מתצפית בלבד, זה פשוט הדברים שאותם ראיתי ישירות בעיניים. ראיתי אבן מסוימת נפלת לקרקע, אז אני רואה שהאבן הזאת נפלה לקרקע. אוקיי, זה אני מבין. זה אמפיריציזם גלט. אוקיי, טוב. יש ספקנים שמטילים ספק גם במראי העין, אבל אני מתעלם כרגע מהספקנויות הקיצוניות. אז זה גלט, אבל הטענה שכל האבנים נופלים לארץ היא טענה ספקולטיבית, כי לא ראיתי את כל האבנים, אני ראיתי כמה מהם, או כל האבנים בעלי המסה. שנופלים לארץ. לא טענה ספקולטיבית. ואז בעצם דיוויד הום אומר, רגע, בעצם כל חוק מדעי מבוסס על איזשהו סוג של הכללה. נכון? אנחנו רואים דוגמאות, עושים ניסויים, רואים דוגמאות, ומייצרים הכללה שנותנת לי חוק מדעי כללי. אבל ההכללה הזאת היא אקט חשיבתי, לא אקט הכרתי. כי ההכרה זה רק העובדות. לעבור מהעובדות אל החוק הכללי זה תהליך חשיבתי, זה לא תהליך שהוא תוצאה של תצפית. מי אמר שהוא נכון?
גם מייסדי האמפיריציזם לא טענו שצריך למדוד את כל האבנים בעולם ואז לקבל החלטה.
זה בדיוק מה ששאל יום, למה לא? זה בדיוק מה ששאל יום, למה? הרי הוא כאמפיריציסט שאל את זה. אם אנחנו נצמדים רק למה שראינו, אז גם לאינדוקציה אין הצדקה. מה הצדקה להכללה? אתה לא מקבל, אתה לא מקבל מסקנות של חשיבה לא דרך תצפית? בסדר גמור, אז תצמד רק לתצפית. מה ראית? ראית חמישה מקרים שאבן נפלה לקרקע? אתה יודע שחמשת המקרים האלה היו. זה הכל. כל הכללה שאתה עושה מעבר לזה, זה אחריותך בלבד. זאת אומרת, זאת חשיבה. חשיבה לא אוכבת להציל מה שקורה בעולם.
עד שיוכח הפוך.
למה עד שיוכח הפוך? למה להניח שנכון עד שיוכח הפוך?
ככה, זאת התורה האמפיריציסטית.
לא, זאת לא התורה האמפיריציסטית. ככה אנשים עושים. דוד יום שואל למה? הרי אנשים עד המאה ה-16, התורה ששלטה הייתה תורה רציונליסטית. ואז באים האמפיריציסטים ואומרים, רגע, למה אתם חושבים שמה שהשכל שלכם אומר באמת מתאר את העולם? על זה יושב האמפיריציזם, על השאלה הזאת. אז אומר דוד יום, חברים, אנחנו צריכים להיות ישרים אינטלקטואליים. אם אנחנו מפנים את השאלה הזאת כלפי רציונליסטים, אז אנחנו גם לא פטורים ממנו. אנחנו משתמשים גם כן בהליכים חשיבתיים, לא תצפיתיים, ומשום מה אצלנו אנחנו כן מקבלים אותם. אז למה לא רציונליזם? אז רציונליזם. אז בוא נלך עם רציונליזם. אלא מה? אז דוד יום התחיל לצמצם עוד ועוד את כל מה שאנחנו בעצם עושים, וניסה לזקק מתוך זה רק את הדברים שהם באמת תוצאה של תצפית צרופה. הוא נשאר עם מעט מאוד. ואז לא יצא להסביר לעצמו, אנחנו לא יכולים לעשות מדע בלי הכללות. אז לא יצא להסביר לעצמו, אז איך אנחנו בעצם מבססים את האמון שלנו בהכללות, או בחוקי טבע כלליים. הוא טען שזה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. זאת אומרת, באמת נכון, אני לא יכול לדעת שבעולם כל העצמים בעלי המס המשלים מכדור הארץ. אבל כמו שאמרת קודם, עד שלא יוכח אחרת, אני מניח שח, כי ככה אני בנוי. אם יוכח לי אחרת, אני אבטר על זה, אבל כל עוד לא יוכח אחרת, אז אני הולך עם זה. אבל באמת כשבודקים את הטענה הזאת, אז הטענה הזאת אומרת, אני לא באמת מאמין שכל העצמים בעלי המס המשלים מכדור הארץ. אלא אני רק מכיר בחולשה שלי שככה אני רגיל לחשוב. אז אני מרשה אותי ללכת עם זה, כי אני לא יודע מה היא האמת, עד שיוכח שאני טועה, ואז אני אבטר על זה. אבל אני לא באמת יכול לטעון שזה מה שקורה בעולם.
אנשים עובדים באופן פרקטי, הם צריכים לא יודע, לבנות איזה מכשיר, לאכות תוגה. אותה טכניקה שעבדה אתמול משלשון אצל סבתא שלי שמרבדים ככה.
למה אתה מרשה של הטכניקה לעבוד?
וגם אני עושה ככה, והנה העוגה הצטטים.
נכון, הנה היא יותר, כי אתה לך עוד פעם, אני אמרתי מחר את זה. אתה לא צריך שכנע אותי שאנחנו עובדים עם אינדוקציה, זה ברור. למה ההצדקה לאינדוקציה? מה ההצדקה להסתמך על אינדוקציה? הרציונליסטים גם כן עבדו עם השכל שלהם, ושאר כל הם תפקדו, בוא נגיד, לא היה שם מדע מאוד מפותח בימי הביניים. אבל הם עבדו, הם תפקדו בעולם, הכל בסדר, ואז באים האמפיריציסטים, אומרים להם חברים, אתם מדברים שטויות. זה שאתם חושבים באופן מסוים הזמן, זה סתם הרגל. זה לא אומר שום דבר על העולם. אז אומר דיוויד יום, אז קשוט עצמך תחילה, זאת אומרת, אתה האמפיריציסט, תיישם לגבי עצמך את מה שאתה דורש מהרציונליסט. גם אתה לא אמור להשתמש סתם בדברים כי אתה רגיל אליהם, זה הרגלים. ואז אתה נשאר עם מעט מאוד דברים, רק בעצם עם הדברים שאותם ראית באופן ישיר. ואז הוא ניסח בעצם שתי שאלות עיקריות, שתי שאלות עיקריות. שאלה אחת זה שאלת האינדוקציה, ושאלה שנייה זה שאלת הסיבתיות. הוא שואל מאיפה אנחנו יודעים את עקרון הסיבתיות, שלכל דבר יש סיבה, ומאיפה אנחנו יודעים או מאמינים לעקרון האינדוקציה, שאנחנו יכולים לעשות הכללות ולהאמין שהן תעבוד. לגבי הסיבתיות זה אפילו יותר מאשר מאיפה אנחנו יודעים את עקרון הסיבתיות, העיקרון שאומר שלכל דבר יש סיבה. מאיפה אנחנו בכלל מכירים את מושג הסיבה? זה לא ברור. כי אנחנו לעולם לא יכולים באמת לצפות באופן ישיר ביחס סיבתי. אתה זורק עץ לתוך האש ואז העץ נשרף. אתה לא רואה שהאש שורפת את העץ. מה שאתה רואה זה שקודם זרקת את העץ לאש ואחרי זה הוא נשרף. זה מה שאתה רואה. אתה רואה זיקה זמנית. אתה היה אירוע א' ואחריו קורה אירוע ב'. איפה אתה יודע אבל שאירוע א' הוא זה שחולל את אירוע ב'. אתה גרימה. תיחס הגרימה של השני האירועים. את זה אתה לא יכול לראות בתצפית. זה השערה שלך. ועוד פעם יום שואל את עצמו, אוקיי, אם זה השערה שלי או צורת חשיבה שלי, למה להניח שזה נכון? זה שאני רגיל לחשוב כך, מה זה אומר על העולם עצמו. הבעיות שדויד יום העלה, בעצם כמובן לא הפריעו למדענים, כי בעיות של פילוסופים אף פעם לא הפריעו למדענים, הם ממשיכים להתקדם בלי לשים לב. אבל בעולם הפילוסופי זה חולל משבר של ממש. בעולם הפילוסופי פתאום היה ברור שהאמפיריציזם לא מספק את הסחורה. אז אנחנו חשבנו לייצר תהליך יותר אמין, יותר הגיוני, יותר מבוסס, במקום הרציונליזם הספקולטיבי של ימי הביניים, להתבסס על אמפיריציזם. וזה ללכת על בטוח, זה להיות מבוסס. ופתאום התברר שגם זה לא מבוסס. זה לא מבוסס באותה מידה כמו הרציונליזם. זאת אומרת, לא הרווחנו הרבה, לא הרווחנו שום דבר בעצם. והפילוסופיה של המדע או פילוסופיה בכלל נכנסה למשבר גדול בעקבות השאלות של דויד יום. עכשיו קאנט שחי קצת אחרי יום, הוא מתאר את העמידה שלו מול הבעיות שיום העלה, והוא אומר שדויד יום בעצם עורר אותו מתרדמתו הדורמטית. זאת אומרת, אנחנו כולנו בתרדמה דורמטית, אנחנו עושים את מה שאנחנו רגילים לעשות והכל בסדר, כמו שאתם אמרתם לי. זאת אומרת, אנחנו ככה עושים, אפינו עוגות עד אתמול, אפינו ככה את העוגה, למה לא לאפות אותה גם היום כך? זה תרדמה, אומר קאנט. זה שאתה רגיל, אז מה אם אתה רגיל? מי אמר שזה יעבוד? למה אתה מניח שזה יעבוד? נאמן, עוגה אתה יכול לנסות, מקסימום לא תצא עוגה, לא נורא, לא לקחת שום סיכון. אבל לעלות על מטוס זה כבר יותר בעייתי, כי אם אתה חושב שהמטוס לא יעבוד, אני לא עולה עליו, מה אני משוגע, המטוס יתרסק. בסדר, אז פה הכל יותר מקבל. זאת אומרת, כשאנחנו עולים על מטוס, אי אפשר להסביר את זה בהרגיל. אנחנו עולים על מטוס כי יש לנו אמון שהוא באמת עובד. זה לא סתם כי אנחנו עושים את זה, עד שלא יוכח אחרת. אני לא לוקח סיכון על החיים שלי באופן כזה. אני אעשה את זה, ואם יוכח אחרת, אז כלומר לא יהיה
פה מישהו. כן, בדיוק אותו דבר, אני עולה על מטוס מהסיבה הזאת.
לא, אתה לא עולה.
כי היו מיליוני טיסות.
זאת ההצדקה שאתה נותן לעצמך, אבל זה לא נכון. אתה לא עולה על מטוס בגלל זה. אתה עולה על מטוס בגלל שאתה חושב שהוא באמת עובד.
אני חושב.
לא,
ולמה אני חושב שהוא עובד?
בגלל שהוא עובד עד עכשיו.
אבל עובדה, אני לא למדתי את תורת האווירונאוטיקה, ולא
למדתי שום דבר. הם שלמדו, מה זה משנה?
אז למה אני עולה?
כי אתה מאמין להם. זה הכל.
לא.
אלא מה?
אני מאמין לסטטיסטיקה.
איזה סטטיסטיקה?
שמטוסים לא נופלים.
זה אותו דבר, זה נאמר.
לא, אני לא מאמין לתורת האווירונאוטיקה. זה, אני מאמין לאינדוקציה.
זה אותו דבר, גם האווירונאוטיקה לא נולדת מאינדוקציה. עושים ניסיונות ויוצרים תורה, אינדוקציה, זה אותו דבר. אתה יכול לדבר, אתה מאמין לזה. לא שאתה אומר, זה הרגל שלי, אשים לך אחרת. אתה אומר, אני לא יודע, עוד פעם, אנחנו עושים את אותו דבר. גם אלה שטוענים את הטענה של יום, אני פועל עם הרגל שלי, אתה לא יוכח אחרת. וגם אלה שהולכים עם התפיסה שאני מציע, אני חושב שזה נכון, לא שאני עושה את זה ככה, שיוכח, אני חושב שזה נכון, כי אני מאמין לעקרון האינדוקציה. אוקיי? אנחנו מתנהלים בפועל בעולם אותו דבר. זאת אומרת, אתה לא תצליח לראות הבדל בהתנהלות שלנו בעולם. אבל ההתנהלות של הראשון היא לא מבוססת. הוא אומר, זה לא נכון, אבל ככה אני עושה, כי ככה אני רגיל. אני טוען שאני לא מאמין לו. לא מאמין לו, כי הוא לא היה לוקח סיכון על החיים שלו, רק בגלל שככה הוא רגיל. סיכון משמעותי על החיים שלו. אלא מה, איפה באמת אמון בזה? ואז אני שואל, על מה מבוסס האמון הזה? על מה מבוסס האמון הזה? האמון באינדוקציה. אז כאן, כשהוא שאל את השאלה הזאת, הוא בעצם ניסח אותה מחדש, הוא חיבר את השאלה של האינדוקציה והשאלה של הסיבתיות, והוא ניסח מחדש את השאלה הזאת, והוא ניסח אותה כך. הוא הציע שתי חלוקות של משפטים. משפטים אפריוריים והפוסטריוריים ומשפטים אנליטיים וסינתטיים. החלוקה של האפריורי והפוסטריורי זאת חלוקה הכרתית, זאת אומרת, איך אני יודע את העובדה? האם אני יודע אותה אפריורית, באופן שקודם לניסוי, או שאני יודע את זה בעקבות ניסוי. אוקיי? אפריורי זה בלי ניסוי, והפוסטריורי זה בעקבות ניסוי, זה אמפירי. זאת חלוקה, זאת חלוקה תורת הכרתית, אפיסטמית. זאת אומרת, איך אני מכיר את הטענה הזאת, את העובדה הזאת. יש חלוקה בין סינתטי ואנליטי. החלוקה בין סינתטי ואנליטי חלוקה בין שני סוגי משפטים. משפט סינתטי, משפט אנליטי, זה מה שגם משפט מנתח, כן, אנליטי זה ניתוח, זה משפט שאתה יכול להגיד, זה נגיד הערבה כאינו נשוי. הערבה כאינו נשוי זה משפט אנליטי. כיוון שחלק מתכונותיו של הרווק זה שהוא לא נשוי. יש לו תכונה שהוא זכר, נגיד, נגיד מרווקה, רווק גם זכר. נכון, אבל בפרט הוא גם לא נשוי. אוקיי? אז אם אני אומר שהרווק אינו נשוי, אני לא צריך שום מידע מעבר להגדרת המושג רווק. לכן המשפט הזה הוא משפט מנתח. אם תנתח את המושגים שמעורבים במשפט, אתה תדע את המשפט. משפט סינתטי זה משפט שאומר מוישה הוא נשוי או הוא לא נשוי. בהגדרתו של מוישה אין שום דבר. אתה צריך להסתכל ולראות אם מוישה לא נשוי, אתה לומד מתוך תצפית שמוישה הוא לא נשוי. אוקיי? זה משפט סינתטי. למה? כי אתה לא יכול להוציא איזה שהוא נשוי או שהוא לא נשוי מתוך הגדרתו של האובייקט הזה. צריך לראות. אתה צריך להוסיף מידע כלשהו כדי לדעת. כן, להגיד שהכדור הוא עגול זה משפט אנליטי. להגיד שהכדור הוא כבד זה משפט סינתטי. כי הכדור הוא כבד, הכובד הוא לא יוצא מהגדרתו של הכדור, אבל צורתו העגולה, הכדור הוא עגול. בסדר? עכשיו, עד כאן חשבו ששתי החלוקות האלה הן חלוקות חופשיות. כמו שעל פניו, זה נראה שונה לגמרי. החלוקה בין אנליטי וסינתטי זה הבדל בין שני סוגי משפטים. החלוקה בין הפריורי והפוסטריורי זה תלוי בשאלה איך אני יודע את העובדה הזאת. זה לא תלוי במבנה המשפט. לכאורה זה שתי חלוקות בלתי תלויות, אבל עד כאן חשבו שהחלוקות האלה הן חלוקות חופפות. כל משפט אנליטי הוא אפריורי וכל משפט סינתטי הוא הפוסטריורי, ולהפך. זאת אומרת, זה חלוקות. ולמה? מה הרעיון? הרעיון אחורה זה מאוד ברור. אם יש לך משפט אנליטי, נגיד הרווק לא נשוי, אז ברור שהוא אפריורי, נכון? אבל אתה לא צריך לצפות בו כדי לראות שהוא לא נשוי. אם אתה יודע שהוא רווק, מהגדרת המושג רווק, אתה יכול ללמוד שהוא לא נשוי, לא צריך תצפית. אז משפט אנליטי לא זוקק תצפית. לכן הוא אפריורי. אותו דבר, משפט אפריורי, הוא כנראה צריך להיות אנליטי. למה? כי אם הוא לא היה אנליטי, אז איך אני יודע אותו בלי ניסוי? אם זה לא יוצק את אותן התכונות של המושגים עצמם, אז איך יכול להיות שאני יכול לדעת אותו בלי ניסוי? לכן בעצם, למרות שעל פניו החלוקות האלה נראות שונות, עד כאן חשבו שזה חלוקות חופפות. כל משפט אנליטי הוא אפריורי, כל משפט סינתטי הוא הפוסטריורי. תמיד כך. עכשיו, כאן טען שהחלוקות האלה לא חופפות. יש קטגוריה סינתטית, אבל אפריורית. המשפטים לא מחולקים לשני סוגים, אלא לשלושה סוגים. יש משפטים אפריוריים, אנליטיים אפריוריים. יש משפטים סינתטיים והפוסטריוריים, שזה שני הקטגוריות האלה הוקרו גם לפני כאן, אבל כאן טוען שיש עוד קטגוריה, משפט סינתטי אפריורי. מה קורה סינתטי אפריורי? משפט שהוא לא רק מנתח, לא מספיק לדעת את ההגדרות של המושגים כדי לדעת את המשפט, אבל הוא לא צריך ניסוי. לא צריך תצפית. הוא אפריורי, הוא לא הפוסטריורי. הוא סינתטי מצד אחד, ואפריורי מצד שני. עכשיו כאן, קודם כל יבחן את העובדה שיש סוג כזה של משפטים. איפה אנחנו רואים סוג כזה של משפטים? כל הבעיות של יום נוגעות בעצם לסוג הזה של המשפטים. כל הבעיות של יום, למשל חוקי הטבע, כל הגופים בעלי המטה נופלים בכדור הארץ. זאת טענה כמובן סינתטית. העובדה שיש לגוף מסה, ההגדרה של מסה לא נובע שהוא נופל לכדור הארץ. נכון? אם לכדור הארץ לא הייתה מסה, הוא לא היה נופל אליו. זה עובדה תצפיתית. אוקיי? זה משפט שהוא משפט סינתטי, לא אנליטי. אבל מצד שני הוא גם לא הפוסטריורי, בגלל הביקורת של יום. כי אתה לא יכול מתוך תצפית לדעת שכל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. מתוך תצפית כל מה שאתה יכול לדעת זה שאותם גופים שבהם אתה נפלו לכדור הארץ. תתמד למה שראית. ההכללה, החוק הכללי שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ, זאת הכללה שהיא חשיבתית, לא תצפיתית. אז כאן בעצם טען שכל חוקי הטבע, שהם תמיד משפטים כלליים, הן טענות מהטיפוס הסינתטי הפריורי, כולם. ובעצם עכשיו הוא ניצח מחדש את הבעיות של יום, ואיך הוא שאל אותם? הוא שאל איך ייתכנו משפטים סינתטיים הפריורי. איך ייתכן שיש כאלה? אם זה משפטים סינתטיים שהם לא נובעים רק מההגדרה של המושגים, איך אני יכול לדעת אותם בלי ניסוי? אתם מבינים שזה תרגום של שאלת הרציונליזם.
זה קצת דומה לאקסיומות בגיאומטריה אוקלידית. קצת דומה במובן הזה. כמעט דומה. זאת אומרת, שני שמקבילים לא הם
בשביל.
אתה רואה באמת
ספק. לא חושב להגיד שזה אנליטי. אבל נכון, אני מבין שזה סינתטי הפריון. כן. הטענה של קאנט בעצם שאת כל השאלות של יום אפשר לנסח בצורה אחת כללית. איך ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי? אבל השאלה הזאת, איך ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי, בעצם זה תרגום חדש של השאלה של הרציונלי מול האמפיריסטי. איך ייתכן שאנחנו יודעים עובדות על העולם לא מתוך תצפית?
זה תרגום אפריורי הוא משיק, כלומר שהם באמת משיקים, ולכן הייתה לו קושייה.
וכאן טוען שיש, הם לא חופפים, לא חופפות החלוקות, יש קטגוריה שלישית. אבל עדיין צריך להסביר איך יש קטגוריה כזאת, הרי החפיפה בין החלוקות מאוד הגיונית. אם משהו אנליטי, אז לא צריך תצפית כדי לראות אותו, אז הוא גם אפריורי. ואם משהו אפריורי, לא צריך תצפית, אז די ברור שהוא אנליטי, כי אחרת, אם הוא מוסיף לי מידע מעבר להגדרות של המושגים עצמם, אז איך אני יודע אותו בלי ניסוי? איך אני יכול לדעת שהכדור הזה הוא כבד, אם זה לא יוצא מהגדרת הכדור וגם לא צפיתי בו? איך אני יכול לדעת שהוא כבד? זה מאוד הגיוני. אז כאן קודם כל רק עשה את האנליזה כדי לנסח מחדש את השאלה. זאת עוד לא תשובה. זאת שאלה, איך יכול להיות שהמשפטים הסינתטיים אפריורי אפשרי? עכשיו, לשאלה הזאת יש בספר של אוגו ברגמן, מבוא לתורת ההכרה. יש לו פרק התשיעי, זה נקרא הסחלנות של העולם, שמחה. זה שהעולם מתאים לתכל שלנו, זאת אומרת שהוא עובד לפי איך התכל שלנו בנוי, שזה בעצם שאלה בסינתטי אפריורי. איך יכול להיות שדברים שיוצאים מחשיבה שלי מלמדים אותי משהו על העולם, זאת אומרת, הם מתאים לי עובדות. איך יכול להיות שאני יכול ללמוד עובדות חדשות באמצעים של חשיבה בלבד, בלי תצפית? מבינים שזה בעצם הרגרסיה לרציונליזם, זאת אומרת, זה ביטור על האמפיריסטיזם וחזרה לרציונליזם. כי פתאום הרציונליסטים מבינים שאני כן יכול ללמוד דברים על העולם רק באמצעות חשיבה, בלי תצפית. זה להחזיר את הגלגל המהפכני שלהם חזרה. זאת אומרת, לא חזרה לרציונליזם. זה תהליך מאוד מעניין במבט ההיסטורי. עכשיו, אז הוגו ברגמן שם בפרק התשיעי של הספר, הוא סוקר את כל התשובות שניתנו לשאלה הזאת בתולדות הפילוסופיה. הוא שמביא שם 9 תשובות, משהו אפילו יותר אולי, כמה וכמה תשובות, הוא שולל את כולם. ובסופו של דבר הוא אומר, אין לזה תשובות. או במילים אחרות, מה שהוא רוצה לומר, זה שהרציונליזם צודק, למרות שהקושיות של האמפיריסיזם עליו הן קושיות מצוינות שאין לנו תשובה בשבילהן. טוב, אבל ככה אנחנו בפני שוקת פילוסופית שבורה. איך יכול להיות בכל זאת? אז מה הבסיס לעניין הזה? למה להאמין לדברים שהם רק תוצאה של חשיבה בלי שום אינטראקציה עם העולם, בלי תצפית? נדמה לי שהדרך היחידה להציע לדבר הזה הצדקה היא לאמץ את המיסטיקה, כמה אני חוזר למיסטיקה שבה פתחתי. לאמץ את התזה המיסטית שאומרת שאנחנו פשוט רואים את המשפטים הסינתטיים. זה כן תוצאה של תצפית, אבל לא תצפית חושית. אז לא תצפית באמצעות החושים, יש לנו איזושהי יכולת לעשות תצפית מופשטת יותר. לא תצפית עם החושים, תצפית מה שקראתי בעיני השכל, או כן, זה קיבל כל מיני כינויים אצל פילוסופים שונים, אבל יש כמה וכמה פילוסופים שדיברו על היכולת האנושית הזאת. עכשיו, על פניו זה נראה נורא מיסטי, וזה באמת מיסטי, אבל מצד שני, האלטרנטיבה לזה היא ספקנות גמורה. אם אתה לא מקבל את הדבר הזה, אתה ספקן. יש הרבה אנשים שחושבים שהם, כיוון שהם רציונליסטים, זה הפתרון היחידי שלהם נגד הספקנות. עד היום, אנשים שלא מעורים מספיק בסוגיות פילוסופיות. הם חושבים שהמדע או הכלים האמפיריים זה הכלי להתמודד מול ספקנות. אז זו טעות. כלומר שאם אתה ספקן אתה גם לא מאמין לזה, רק למה שראית, אם בכלל. אבל מדע זה הרבה יותר ממה שראית. מדע עוסק בהמון המון דברים שמעודי לא ראיתי ולא חלמתי עליהם אפילו. זה איזשהו מסקנות שנובעות מהכללה של ניסויים ספציפיים שאותם ערכתי. ואיך אני יכול להאמין לזה? הדרך היחידה זה בעצם לטעון שאני יכול לראות, אם נחזור נגיד הבעיות של יום. אני שואל, מה הצדקה להכללה שאני עושה? איך אני יודע שכל הגופים בעלי המסה נופלים מכדור הארץ? ראיתי כמה מקרים בודדים. לא לעשות מזה הכללה. התשובה שלי, אני פשוט רואה שהחוק הזה נכון. לא בעיניי. אני רואה בעיני השכל. אני פשוט, אני מסתכל, אני רואה שגופים שונים נופלים מכדור הארץ, אני רואה דרך התופעות האלה שבהן, שאותן אני רואה בעיניי. אבל דרך התופעות, אני בעצם רואה שיש פה איזשהו עיקרון כללי, שגופים בעלי מסה נופלים מכדור הארץ. והראייה במרכאות הזאת, אותו ראייה
בעיניים. עד שבא איזה תצפית חדשה. שמנת הראייה שלך.
ודאי. זה לא, אני אומר עוד פעם, זה לא מנגנון ודאי. זה לא ספק. אני לא טוען זה ודאי. אבל אני כן טוען שזאת לא יריעה באפלה. זאת אומרת, אני כן רואה פה משהו. זה לא סתם ספקולציה שאני חושב עליה. נכון שזאת ראייה, תחשבו על ראייה למרחוק. כשאני רואה משהו מרחוק, זה גם ראייה. אבל זאת ראייה לא ברורה. נכון שכשאני אתקרב, יתברר לי שטעיתי בראייה. אבל עדיין כשאמרתי שיש שם משהו, אמרתי משהו שהוא כתוצאה מתסכית, לא, זאת לא ספקולציה. אז זה לא דבר ברור, כי זה רחוק. אז כשאני מתקרב, יכול שיתברר לי שטעיתי. אז זה רק משל כמובן, אני אומר אותו דבר פה. אני לא טוען לוודאות של הדבר הזה, אבל אני כן טוען להיגיון שלו, לזה שהוא מבוסס. אני בעצם אומר, כל אחד מאיתנו מבין שיש לנו יכולת לראות דברים מופשטים, לראות חוקים כלליים, לראות אידאות, להבין את הרעיונות שמאחורי הדברים. אבל להבין תמיד מתפרש אצלנו כמושג ששייך לשכל. להבין זה חשיבה. לא. אני מדבר על לראות את התובנות האלה. אני פשוט רואה אותן. זה תובנות על העולם. אחרת, אין שום סיבה להניח שהן באמת מתארות את העולם עצמו, שהן נכונות. זאת אומרת שאין פתרון אחר לשאלה הזאת. אגב, טוב, לא משנה, זה דיון אחר. בניתי על זה הוכחה לקיומו של אלוקים. מהלך הזה. אבל זה פרשייה לפני עצמה. בכל אופן, הראייה מהסוג הזה היא הדרך היחידה שלנו לתמרם בין רציונליזם לבין אמפיריציזם. כי בעצם מה שאני רוצה לדעות זה שמשפטים סינתטיים אפריורי, עוד פעם, אני אחזור, מה זה אומר משפטים סינתטיים אפריורי? זה משפטים שאני יודע אותם בלי תצפית, עכשיו אני כבר מוסיף בלי תצפית חושית, אבל הם נותנים לי טענות על העולם. אוקיי? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא מסתדר אם אני מקבל את הדיכוטומיה בין חשיבה לבין הכרה. חשיבה והכרה זה שני מנגנונים שונים ולא קרה זה אל זה. אם אתה יוצא מנקודת מוצא שזה באמת דיכוטומי, אז אתה תקוע עם המשפטים הסינתטיים הפריורי. מה שאני רוצה לטעון זה שחלק מהחשיבה שלנו הוא חלק מכיר. זאת אומרת, החשיבה שלנו עוסקת לא רק בסיבוב גלגלים בתוך הראש, ככה חשיבה שנעשית בפנים, בתוכנו פנימה, אלא גם יש בה מימד שיוצר אינטראקציה עם העולם. אנחנו צופים על העולם, יש לנו חלק מכיר של החשיבה. וזה מה שמניב את המשפטים הסינתטיים אפריורי. או במילים אחרות, אתה שואל אותי איך אני יודע את התובנות על העולם, זה תוצאה של תצפית. אבל לא תצפית חושית, אלא תצפית בעיני השכל. לכן אנשים חושבים שזאת חשיבה ולא הכרה, ואז מסתבכים בבעיה. אני טוען שזאת הכרה, אבל הכרה מופשטת. לא הכרה חושית, אלא הכרה משהו, לא יודע, עבר החושית. אוקיי? הרמב"ם, למשל, בתחילת מורה נבוכים, הוא מדבר על עיני השכל. הרב הנזיר קורא לזה היגיון שני. שמיעה זה חישה, נכון? שמיעה זה חוש. והיגיון זה חשיבה. עוד פעם, זה הצמדה של המושגים האלה באה להגיד שיש חלק מכיר בשכל. זאת אומרת שהשכל הוא לא רק חושב אלא גם מכיר. באותו דבר עיני השכל. לשכל יש השם עיניים. השכל גם רואה, לא רק חושב. אצל לוסרל גם יש תיאור דומה, זה נקרא ראייה אידיטית. זאת אומרת, אני יכול לצפות באידאות. אני רואה את האובייקטים הספציפיים, אבל דרכם אני רואה את האידאות. למה אני אומר את כל זה? בהקשר שלנו, כי אני חושב שהכושר ההכרתי הזה הוא גם זה שעומד ביסוד ההכרות המשפטיות שלה, אגב גם ביסוד ההכרות המוסריות שלה. זאת אומרת, ההתלבטות למשל סביב המוסר, איך אתה יודע שזה מוסרי וזה לא מוסרי? אני חושב שכן. תחש ככה? תחש, אז מה? זה שאתה חש זה לא אומר שום דבר, כי ככה אתה בנוי, כי כך נולדת. אתה מכוות בצורה כזאת, אז מה זה אומר? היית מכוות אחרת, והיית חושב שלרצוח זה נהדר. אז מה? זה שאתה מכוות באופן מסוים לא אומר שום דבר על השאלה מה נכון. הספקנות הזאת לגבי המוסר מקבילה לגמרי לספקנות שתיארתי עד כאן. ואני חושב שהפתרון גם הוא מקביל. יש לי איזושהי יכולת לראות מה מוסרי ומה לא מוסרי. זה תצפית, זה לא חשיבה. אם זה החשיבה, זה התוצאה של איך שאני בנוי. זה לא אומר שום דבר על השאלה אם זה נכון או לא. אני טוען שיש שם איזשהו סוג של תצפית. אני פשוט צופה באידיאת הטוב או באידיאת המוסר, והתצפית הזאת מראה לי מה נכון, מה ראוי ומה לא ראוי. לנהוג. עוד פעם, ודאות אין, ואפשר להתבקח, וכמובן, אבל באופן עקרוני, מה שאני רוצה לטעון, זה שזה מתחיל מתצפית. זה לא חשיבה. אם זה החשיבה, זה לא היה אומר כלום. אותו דבר אני רוצה לטעון על היבט המשפטי. כי ההסתכלות שלנו על המיסטיקה ההלכתית הזאת שתיארתי, גם היא בעצם יונקת מאותה דיכוטומיה בין חשיבה לבין הכרה. אני אומר, תראה, יש לי חשיבה הגיונית, יש לי חשיבה הסתברותית, אני מבין, כי זה יכול להראות שזה אומר משהו על העולם. אבל אם יש משהו שהוא לא הסתברותי, אלא פשוט ככה נראה לי נכון, זה מתנהל בתוכי פנימה, נראה לי נכון שהמוציא מחברו עליו הראיה. נראה לי נכון שביגו כוח טענה נותן כוח לבן אדם לזכות בדין, למרות שאין ראיות בטובתו. אין יותר סיכויים שהוא צודק משהו מישהו אחר. מה זה נראה לך? נראה לך כי ככה אתה בנוי. אז מישהו אחר בנוי אחרת, אז אחרת, מה? נשמח מה? אתה מוציא ממון בגלל שככה אתה בנוי. אין לו שום היגיון. גם שם אני חושב שהפתרון היחידי שיכול לתת מענה לדבר הזה, זה לקבל את ההנחה המיסטית במרכאות, שיש לי איזושהי יכולת לערוך תצפית על האידאות המטאפיזיות האלה, או על האידאות המוסריות האלה, והתצפית מניבה לי נכון ולא נכון, כמו תצפית פיזית. ולכן, אני יכול להוציא אמיתות משפטיות בכלים של תצפית שכלית. זאת בעצם הטענה. וכשאני אומר שמיגו כוח טענה פועל, פותר משבועה או משהו כזה, זה לא מבוסס על החשבון ההגיוני או ההסתברותי של המיגו מה לי לשקר, אלא אני רואה בעיני השכל שלי, אני מסתכל על הספירה המשפטית או על האידאה המשפטית, ואני רואה שכך נכון לנהוג. זאת תצפית משפטית. וככה בעצם חכמים עושים שייאוש מפקיע את החפץ מבעלותו של הבעלים, ושקרובים פסולים לעדות, על העצמית לא מתקבלת, וכל הסברות המשפטיות שדיברתי קודם, כולל התצפית על החנויות שהגדרתי אותן כאיזשהו סוג של ישים מטפיזיים. אז איך אני יודע שיש ישים כאלה? מאיפה אני יודע? ראינו שיש איזה השלכות משפטיות להנחה שמדובר בישים ולא בנורמות, צפות. כן? איך אני יודע את זה נכון? מתצפית. זה תצפית בעיני השכל, אבל זה תצפית. העובדה שהרבה מאוד אנשים שעוסקים בסוגיה הזאת מגיעים להבנה שזה באמת נראה להם נכון, נותנת איזושהי אינדיקציה שכנראה באמת זה לא סתם איזושהי צורה של ככה אני בנוי. אלא יש פה איזשהו משהו אובייקטיבי שאנחנו צופים בו, למרות שזה לא נעשה על ידי החושים. לכן זה קצת מעורר מבוכה או ספקנות מסוימת, אירועים ספקניים. אבל הטענה שלי זה שאנחנו חייבים לקבל את האינטואיציה שלנו, את האינטואיציה הזאת שאומרת שיש לנו יכולת לצפות בהיבטים לא חושיים של העולם, לא באמצעות החושים. ולכן זאת הדרך היחידה בעצם לאמת כל מיני טענות על העולם שלא נובעות מתצפית חושית, הן במדע, הן במוסר והן בעולם המשפטי או המשפטי ההלכתי. לכן הרבה פעמים כשאתם מחפשים הצדקה לאיזשהו עיקרון משפטי, אז אנחנו רגילים להיות שבועים של סוגי הצדקות ההסתברותיים. אז אנחנו מחפשים הצדקה הסתברותית, לראות איך הדבר הזה באמת מגדיל את ההסתברות שצד זה צודק או שצד אחר צודק. אבל לא, יש גם סוג אחר של הצדקות, הצדקות משפטיות, לא הצדקות הסתברותיות. והצדקות האלה הן תוצאה של פשוט הסתכלות על הספירה המשפטית, אבל זה אפילו איך לתאר את זה בצורה פחות, זה תשמע פחות מיסטית. אוקיי? אבל זה מה שאנחנו בעצם עושים. ויש פה נכון ולא נכון. זה לא איזו שאלה סובייקטיבית של ככה אני בנוי, ככה אני עושה את זה. בדיוק כמו שבעולם הפיזיקלי, אנחנו לא מקבלים את הטענה הימיאנית הזאת שאומרת, אני עושה ככה, כי ככה התרגלתי, עד שהתברר שטעיתי. אנחנו מאמינים לזה. למה אנחנו מאמינים לזה? כי אנחנו רואים שזה נכון. אנחנו רואים, לא רואים בעיניים, רואים בעיני השכל. מה ששמואל הציר קודם, גם על האקסיומות של הגיאומטריה אפשר להגיד אותו דבר. איך אתה יודע ששני הקווים מקבילים לא נפגשים? הלכת פעם עד הסוף עם שני הקווים האלה עד אין סוף כדי לראות שהם לא נפגשים באיזשהו שלב אחר?
אם אתה הולך זה לא היה אקסיום.
אה? כן, בדיוק. גם לא היית מגיע אף פעם. זה היה להגיע עד אין סוף. אבל בהנחה שהם לא נפגשים לא היית מגיע אף פעם. אם הם נפגשים באיזשהו מקום אז אתה מגיע למקום שבו הם נפגשים. אבל אלא מה? אבל זה ברור לנו שזה נכון. שגם אם נלך זה לא ייפגש אף פעם. למה? כי זה ברור. אז שם, זה הרגל? זה רק הרגל? לא, זה לא הרגל, זה נכון. את הטענה שלי, זה באמת יקרה. גם אם תלך איתם עד הסוף, הם לא ייפגשו. אני אומר לך שלא יבוכן להאמר איתך. אז שהם לא ייפגשו. אוקיי? זאת אומרת שאני רואה פה משהו שהוא נכון בעולם עצמו, אבל הוא לא תופעה של תפקיד.
אני מבין את זה אנליטי לגמרי.
לא, פשוט.
אני
אגיד לך את המושג מקבילות. המושג מקבילות הוא כאשר שני קווים ישרים יש ביניהם את אותו מרחק בשתי נקודות שונות.
אז בוא אני אומר, מה זה? אם הם ייפגשו, זה כמו רווק.
לא, יכול להיות שיש להם אותו מרחק בשתי נקודות שונות, האם תמשיך הלאה, שם, אי שם, רחוק רחוק, הם כן ייפגשו.
אם זה לא, זה לא מוגדר כאקסיומה.
אתה טוען שהמקבילות אומרת שהם לא נפגשים. אז אני מגדיר לך את מושג המקבילות בלי להזדקק לזה שהם לא נפגשים. אני אומר שיש להם אותו מרחק בשתי נקודות שונות. זה הגדרה של המקבילות. אני אמר, אולי בסוף הם כן ייפגשו? ברור לנו שלא. למה ברור לנו שלא? אתה תגיד, זה חשיבה. אם זה חשיבה, העולם לא חייב לנו כלום. חשיבה לא יכולה להניב תובנות על העולם. לכן אני טוען זאת הכרה, לא חשיבה. אבל זאת הכרה, מה זה הכרה? לא ראיתי מה קורה שם באינסוף. זה לא הכרה בעיניים. אלא אני מתבונן על המשמעות של המקבילות, ואני מבין מתוך זה שזה כנראה לא נפגש אף פעם. אבל זה סוג של התבוננות, זה סוג של הכרה. אוקיי?